אני כותב את סיפור חיי מדם ליבי. מאוד קשה לי להעלות אותו על הכתב, מפני שהוא מכיל פרטים שאני הייתי מעדיפה לשכוח, ובוודאי שלא לפרסם. אבל אני יודעת שאסור לי לשמור את המסר שלו אצלי, אלא להופכו לנחלת הכלל. מדובר במספר גדל והולך של נשים שהולכות בדרך שאני הלכתי, בלי לדעת לאן היא מובילה. אפרסם את הדבר ויהיה זה כפרתי. גדלתי בבית דתי, לא חרדי, שהפך עם השנים לחרדי בזכות העובדה שכל הבנים והבנות נשלחו למוסדות חרדיים. הייתי ילדה צדיקה ולאחר מכן בחורה צדיקה, אפילו יחסית לבתים חרדיים מקוריים. כפי שתראו בהמשך, אני כותבת רק את האמת, גם אם איננה מחמיאה לי, ובינתיים האמת הזאת כן מחמיאה לי. ניסיתי לבן תורה ממשפחה חרדית מצוינת. לשנינו היו המון שאיפות וחלומות לבית של תורה וגידול ילדים צדיקים וטהורים. כמה שהיינו תמימים, כמה שאני מתגעגעת לתמימות הזו. הילדים באו בזה אחר זה, 6 ילדים בפרשים קטנים ביותר. היינו משפחה למופת, בעלי היה בעל למופת, אני אישה למופת. פעלתי כפי שחינכו אותי להיות אישה טובה, צייטנית, בעלי היה המלך, אני המלכה. היינו לומדים יחד הלכות ושקועים זה בזה, בחינוך ילדינו. עשר שנים חלפו כך, 10 שנים שכיום אני זוכרת בגעגוע ובלא מעט עצב. והנה זה בא. בלחץ הפרנסה התחלתי לעבוד במקום חילוני. האמת שבתחילה אני התנגעתי, אבל בעלי הלך לרב וקיבל היתר לזה. לא לפני שחקר ודרש והבין מבעלי שעבוד בסביבת נשים, שאני אישה צנועה וצדיקה ושהסכנה הכי גדולה שיכולה לצאת ממני היא שאחזיר את כולם בתשובה. התחלתי לעבוד שם, ובאמת בחודש הראשון הייתי מוקדת בעבודה לשם פרנסה. באה עובדת לא משוחחת עם אף אחד, חוזרת הביתה, לבעל, לילדים. ואז הכרתי את גאולה. גאולה הייתה אישה לא דתייה, למעלה מגיל 50, הייתה נשמה טובה, כמו האימא של כל העובדות. היה בחום ואהבה, הייתה מחבקת אותנו כמו את הילדות שלה. תיקון, כמו הילדות שלא היו לה. היא הייתה אישה רווקה. גאולה נכנסה לליבי, התיידעתי איתה. אל תשאלו איך, לאט לאט היא הוציאה אותי ממה שהיא כינתה הבועה החרדית. איך עשתה זאת? בקלות. פשוט סיפרה את סיפור חייה. ולמרות שלא היה מדובר בסיפור מזהיר או כזה שגורם לך לקנה בה, הוא סיפק המון מידע לעולם האחר. המידע הזה חלחל לתוך נפשי התאורה והתמימה והדינה, ונדבק בדפנותיה, ואני אפילו לא חשתי בכך. אני חייבת לציין שבימי הסמינר הכרתי בנות מקולקלות. חלקן ניסו לחשוף אותי לתכנים שאינם ראויים, אך היו לי מספיק הגנות. חשתי בוגרת מהם וידעתי שעליי לשמור את עצמי, אבל כאן זה בא מכיוון אישה שיכולה להיות האימא שלי. ההגנות האלה שפשוט לא הועילו, כי איזה נזק יכול לצאת ממישהי שנראית ונשמעת וחמה כמו אימא שלך. שנתיים חלפו וכבר לא הייתי אותה אישה תמימה וטובה שעושה רצון בעלה. נחשבתי לתרבות חילונית, למוזיקה ואפילו לסרטים. הייתי משוחחת שעות ומנתחת את גאולה מה שראיתי. למעשה הפכתי למען אישה דו פרצופית. בבית הוספתי לעשות את הדברים, מצוות נשים מלומדה. אבל בפנים צמח משהו שאינו טוב. ואם יש משהו יותר גרוע, בעלי שאותו הערצתי, פתאום הפסקתי להריץ אותו. יום אחד בא לי גילה במקרה במכשיר ה-MP שלי שירים שאינם דתיים. הוא הזדעזע נורא. זה לא היה בעולם שלנו בכלל. אני הגבתי בהגנה הטובה ביותר, ההתקפה. אמרתי לו שהוא נכנס לפרטיות שלי, למרות שמעולם לא אסרתי עליו להקשיב לאמבי שלי, כפי שלא אסר עליי. במהלך המריבה הזאת הוצאתי את כל הדעות החדשות שלי. אתה סוגר אותי, אתה נועל אותי, אתה משתלט עליי, אתה מחליט בשבילי, יש לי זכויות. רק פניו העמומות של בעלי הבהירו לי שאלה דברים שמעולם לא אמרתי, ומעולם לא הרגשתי, ומעולם לא נשמעו בין כותלי הבית. פשוט נפלתי עליו. מכאן העניינים רק הלכו והסתבכו. שוחחתי עם גאולה ונתנה לי עצות איך להעמיד את בעלי במקומו. כל מיני תנאים חמורים, מילים קשות. האיש העדין והתמים הזה לא ידע את נפשו, כאילו מישהו שינה את הקוד של הכספת. לפתע לא יכול היה לדבר עם אשתו שיחת נפש. הייתי נעולה, עוינת, שונאת. את מי? את בעלי, שחר נעוריי. לא יודעת מה נכנס לנשמה שלי. שנה של מתח, מריבות, ויכוחים, עשתה את שלה. יום אחד קמתי, לקחתי את הדברים והילדים, וחזרתי לבית הוריי. כאן החל תהליך כואב וידוע. בעלי עשה הכל כדי להציל את הילדים, להחזיר אותי. אני גייסתי כל שיכולתי כדי להשחיר את פניו, להציגו כאדם בעייתי שהציק לי. אני חייבת לציין שחלק מהאנשים האמינו לי ותמכו בהחלטתי, חלק תמכו בו. התוצאה הייתה גירושין עם משמורת משותפת וכללים איך התחנכו הילדים. הייתה זו תקופה של מתח עם כל מיני משחקי כוחות ביני לבינו. באמת אני מודע, היה לי עוד חלום לנתק את הילדים ממנו. אל תשאלו אותי למה חלמתי את זה בכלל, אבל אני הייתי מוסטת, בטוחה שבזבזתי 10 שנים מחיי. כעת אני חייבת לעשות הפוך ממה שהיה עד כה. אבל מהר מאוד הבנתי שהילדים בסופו של דבר סובלים מהגישה הזו. איכשהו נכנסתי לרוגע והשלמה, שסיין היה כשהוא פשוט התחתן בשנית. אני חייבת להודות שהיה לי זאת מדקרה קטנה, אבל זו התחלפה מהר בבוז בהתחל מנחת רווחה, לפחות כלפי הסביבה. הוא התחתן בדיוק עם האישה שהייתי אני לפני 13 שנים, צדיקה, כנועה, סגורה. יופי לו, אמרתי, שיבושם לו. הוא בנה את ביתו והדברים נרגעו, אבל אצלי החל תקופה שאני מוכנה להקריב הרבה. הייתי מוכנה להקריב הרבה, לא יכולתי פשוט למחוק אותה. ברוכים הבאים לעולם החד הוריות, אתם לא רוצים להיות שם, תאמינו לי. אם אין לכם ברירה, פשוט אל תגיעו לשם. אני לא ארחיב ולא אכלול, רק אומר שכיום מסתובבות אלפי גרושות במצב רוחני, חברתי וכלכלי היום ונורא. היום אני יודעת שלמעלה מ-80% מקרי הגרושין מקורם ביוזמת האישה. כמוני רוב חברותיי החדשות יזמו את הגרושין, ובדרך כלל לחמו כמו לביאות מול הבעל שבדרך כלל התנגד לגרושין. דיין אחד חשוב אמר לי שאם רוצים דוגמה לשינוי הדורות, זה בתחום הזה. בדורות הקודמים היה איזה פחד מגרושין, יותר ממוות. זו הייתה בושה, וזה היה גזר דין של ניכור ובדידות. שאלתי אותו, אולי מדובר בשינוי טבע האדם? הוא ענה לי, זה לא, זהו שלא. הטבע נשאר אותו טבע. איך היא תבדקי אצל חברותייך? טוב להם? האם בראייה של 5 שנים אחרי, הם היו פועלות באותה צורה? האמת שחוץ ממקרים קשים בהם האישה השתחררה מבעל אלים, רשע ומופרע, ברוב המקרים לאחר שנים יש איזו הסכמה, שאולי ניתן היה לגשר על הפערים, ולא להגיע למהלך קיצוני כמו גרושין. זה בעיקר קורה אחרי שמגיעים לפרק ב', וזה בעיקר קורה אם לא מצליחים להגיע לפרק ב'. מה שכאב לי שראיתי שילדיי דבקים באביהם, אני מתבייש להודות בכך, אך לא הייתה זאת תחרות, אז בתחרות הזו כשלתי, למרות שאני הייתי הרבה יותר מפולפלת ממנו, וגם אפשרתי לילדים הרבה יותר דברים ממנו. אבל משהו משך אותה מלאו. אני הבכור שכבר הגיע לגיל 15, אמר לי בתמימות, אני מאוד אוהב אותך אמא, ובחיים לא אתרחק ממך. אבל אני נמשך לאמת אמא. אני זוכר איך היינו עד שהייתי בגיל 9. אני מתגעגע לאמא שהייתה לי אז. הוא לא הבין למה אמא מתפרצת בבכי נורא. היו במילים האלה המון ממשהו שעוד נותר לי בלב, לב שכבר התכסה בקליפות, ודברים שהשם ישמור ויציל. לאן הגעתי? לאן הלכה ילדה תמימה והטובה והצדיקה שהייתי? בלי קשר לדעת, ידעתי שבתחמים רבים איבדתי את הגבול בין הטוב לרע, לא תמיד מבחירה, בדרך כלל מהפחד להיות לבד, מהפחד להפסיד, מהפחד שהלכתי לצד קיצוני בלי להרוויח דבר. עשר שנים סופות עברו, לבעלי נולדו עוד 3 ילדים מרעייתו השנייה. אני חייבת להודות שהתנהגה אליי באצילות, לא הסיתה ולא הגיבה, גם כשהסתתי אני. בכל פעם שהייתי מפילה עליהם את הילדים, וזה קרה המון, מאחר שנהגתי לצאת ולבלות הרבה, הייתי אוספת אותם בדומייה ונותנת להם, היא הייתה אוספת אותם בדומייה ונותנת להם יחס מצוין. היו רגעים שכיניתי, שידעתי שהייתי במקום שלה ושנטשתי מרצוני. רק המחשבות הללו היו מובילות אותי לעוד שטף של רצון למחוק את החשיבה שלי, לא להרגיש, רק להטביע את עצמי בים של הנאות וריגושים. ואז היא חלתה, אשתו השנייה. נאלצתי שלא בטובתי לטפל בילדים שלי בלי להתחלק איתה. אולי תתפלו, יותר ויותר יהיו גם הילדים המשותפים שלהם, כשלא הייתה ברירה. התנהגתי להם ממש כמו אמא, וידעתי שזה מגיע להם, כי ילדיי אני זכו ממנה, מאמם, ליחס דומה. זו הייתה תקופה מוזרה שאחר שנתיים קשות מאוד, בהם היא הייתה יותר מושפזת מאשר בבית, ושלכולם מסביב היה ברור שזה הולך לכיוון אחד, כיוון לא טוב. מפעם לפעם הייתה מגיעה לבקר, לא אחד על אחד, אלא אביא את ילדיה. הייתי מגיע לבקר. בתחילה זה היה טכני, אבל לאט לאט גם דיברנו והתקרבנו, ואני חשתי שאני מריחה אותה, ואפילו אוהבת אותה. ויום אחד שהגעתי עם אחד מילדיי בן 16, היא בקשה ממנו שיחכה למטה, כי היא רוצה לדבר איתי ביחידות. כשנותרתי, היא החלה לדבר, היה ברור שהיא הכינה את הדברים מראש. רעינה אמרה, אני יודעת שימיי ספורים, וכעת אני מותרה אחרי את בעלי ועוד 9 ילדים, 3 מהם שלי. אני רוצה להודות לך שהיית הגונה כלפיי. אני יודעת שיכולת להחריב את חיינו ולא עשית זאת, אבל יש משהו חשוב יותר שאני רוצה לומר לך. לב אישה מכיר בעלה, דעי לך שבעלי לא נרפא משבר עזיבת אשת נעוריו. הוא מעולם לא אמר לי, פרט לשיחה אחת, בזמן הקצר, מן האירוסין לחתונה שלנו, שבה לחצתי אותו לקיר. הוא סיפר לי, מה נפשו עברה, אבל אישה אינה צריכה את המינים של בעלה. היא מרגישה את ליבו. אני רוצה להיכנס למה שקרה. אני רוצה לדבר על העתיד. אני רוצה לומר לך, שלטובת בעלי ולטובת ילדינו, הדבר הכי טוב שיהיה אם תנסי לו לאחר פטירתי, כמובן שהדבר החשוב והקובע הוא טובתך את והרצון שלך. אני רוצה שתחשבי על זה. מה שהיה חשוב לי זה למסור לך את האמת כפי שהיא, וזה גם הרצון האמיתי שלי, ואפילו כתבתי אותו בצוואתי. לא עניתי לה, לא יכולתי, הצילותה שברה את ליבי. פרצתי בבכי וחיבקתי אותה ארוכות, תוך שאני ממלמלת אליה מילים של אהבה והערכה שהיו צורות בשנים. יצאתי משם תפוסת מחשבות. לא הצלחתי לתקשר עם בני. הסתגרתי בחדרי. אבל לא להרבה זמן. כי בבוקר שלמחרת הגיעה הידיעה שאשתו השנייה של בעלי השיבה את נשמתה ליוצרה. השתתפתי בהלוויה, בשבעה דאגתי לאוכל של בעלה וילדיה. גם ילדיה ישבו שבעה, למרות שזו לא הייתה אימא הביולוגית. אני דרשתי זאת מהם. ולאחר השלושים הגיע שליח, רב ששנינו הכרנו. סיפר לי כי בצוותה כתבה המנוחה שהיא מבקשת שבעלה ישוב לאשת נעוריו. התפרצתי בבכי וסיפרתי לו שהדבר ידוע לי, וכי היא דיברה איתי בלילה שלפני מותה. הוא היה המום. מכיוון שהיה לי מספיק זמן לחשוב על זה, שבתי לו תשובה חיובית. החלטתי לא לשחק שום משחק. כבר שילמתי מספיק על משחקי כבוד. ואז נפגשתי עם בעלי לשעבר. אני יודע שזה נשמע מוזר המשפט הזה בהקשר הזה. בפגישות סגרנו את כל מה שהרע. רציתי לשתף אותו, לספר לו לאיזה תאומות רוחניים הגעתי. אך הוא ביקש שלא לשמוע. רק שאל אם יש לי שאיפה לחזור למי שהייתי ולמי שהוא זוכר. אמרתי לו שכן. ויצאנו לדרך. ניסינו בשנית, בעלי קיים מצוות מחזיר גרוש התור באופן נדיר למדי. כיום שנים אחרי יש לנו משפחה מאוחדת, 9 ילדים, 3 נשואים. הפצע הנורא כאילו הוכה, אבל אני לא יכולה ולא מוכנה לשכוח מה שעברתי, כדי להזכיר לעצמי עד כמה אדם צריך לחשוד בעצמו, ולא להגיע להחלטות שעושות את חייו. וכעת העליתי את הדברים על הכתב, אני מבקשת שנסח אותכם, לנסח אותם בידך הטובה. זה לא רק סיפור מרגש על בעל ששב לאשת נעוריו, ויש אישה שזכתה בחייה אותה מבדה במוידיה, אלא סיפור על העולם העצוב של אנשים שהחליטו להיפרד מסיבות לא מפסיקות, מספיקות, ועל דברים שבא בכך. זהו מסר חשוב לכל יועצי הניסויים המקצועיים, ועוד יותר לכאלה שאינם מקצועיים, שידם על הדק הגירושים קלה. מסר על ההורים שמבקשים להגן במרכאות על ילדיהם. זהירות, סכנת נפשות. תחשבו טוב טוב, לא רק על הצד השני, ולא רק על הילדים. תחשבו על מי שאתם מבקשים לייעץ לו, להיטיב איתו. כביכול, אולי אתם עושים לא רע ולא טוב. אני בטוחה שהסיפור הזה יגרום לזוגות המצויים במשבר לשקול שוב מעשה נורא ורב משמעות כמו גירושין, שעליהם נאמר אפילו מזבח מוריד עליהם דמעות.